שעה היסטורית. הוולקיריה והזאב. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על ההתנגדות הגרמנית לנאצים.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
הופיע זה אתה ספר חדש בעברית, שהוא ספר מקורי של ישראלי צעיר על הניסיון להפוך את המשטר הנאצי, מה שנקרא ההתנגשות של ה-20 ביולי 1944.
הניסיון של קצינים גרמנים להתנקש, כן, בחייו של היטלר.
אז זה נכשל מפני שהפצצה התפוצצה, אבל מישהו הזיז אותה והיא לא פגעה בהיטלר.
אז הנה גילינו כבר את סוף הסיפור.
היו גם מיטלים. אחרי שהצבא הגרמני נכשל ברוסיה, הוא נסוג עכשיו בגרמניה, וברסטנבורג, שבפרוסיה המזרחית, היה מטה שלו. והמטה הזה נקרא מורת הזאבים. אני רוצה בהזדמנות זאת להודיע לציבור שאולי לא ידע, שאדולף נקרא זאב אציל.
זהו משמעות השם, המילולית.
כן. והוא כל הזמן נמשך אל הסימבוליות של הזאב, שזה הוא משייך לפולקלור הגרמני.
כן. והספר שבו אנחנו עוסקים, שמו ולקירי.
ולקירי. ולקירי זה שמה של חבורת דמויות אגדתית, בתולות, לוחמות, אשר באגדה היו אוספות נפש הלוחמים, הגיבורים, כדי להביא אותם לגן העדן הגרמני העתיק ולהלה. אבל ולקירי זה גם שם של האופרה של וגנר, ככה שהכל משתלב בצורה מושלמת. וגנר, הזאבים, הנאצים.
אבל אתה מדבר פה בעצם על המיתולוגיה הגרמנית העתיקה.
כן, כן, שהיא לא כל כך ידועה בארץ. אבל שהיה בקור השראה של ריכרד וגנר.
אבל בספר הזה, או בהקשר ההיסטורי שבו אנחנו עוסקים, מי משתמש בשם הזה?
למעשה, הוולקיריות אספו נשמות המתים. והספר הזה גם כן אוסף נשמות המתים.
כלומר, לא היה כאן, זה לא מונח היסטורי שהוא מתאר, אלא זה השם שהסופר, ששמו דני אורבך, החליט להעניק לספרו שעוסק בניסיון ההתנגשות בהיטלר.
ובצדק זה שם נכון, פיוטי וטרגי כאחד.
אז בואו באמת נדבר, זה פרק אני חושבת שבישראל יחסית לא ידוע, פחות
נכון.
מדברים על כך, על ההתנגדות הגרמנית להיטלר.
זה נכון, מפני שבכלל לא יודעים בארץ מה הייתה מלחמת העולם השנייה. חוזרים קודם על השואה, ויש כל מיני מוסדות המוקדשים לה, אבל איך המהלך האמיתי של המאורעות לא כל כך ידוע.
זאת אומרת, אנחנו מתמקדים בעיקר בזיכרון השמדה, שהוא כמובן חשוב, אנחנו לא מזלזלים בו בשום צורה כמובן, אבל לא מספיק לומדים את התנהלות המלחמה עצמה, הקרבות, הפוליטיקה שהביאה לפרוץ המלחמה.
ואני רוצה להגיד לך שאני בתור אדם שקרוביו היו קורבנות השואה, אני שומר תינה למי שאני חושב שהיה אחראי העמוק של הפרשה הזאת. וזה לא היטלר, אלא זה ג'נטלמן אנגלי מנומס, אשר פתח את הדרך של היטלר ויסר נוויל צ'מברלין.
ואנחנו כבר עסקנו בתוכנית הזו לא מעט בחלקו של צ'מברלין, בעצם בקבלתו של היטלר כמנהיג לגיטימי, ובעיקר בתשטוש המודעות שהתחילה להתעורר באנגליה למה שהיטלר הולך לעשות.
מפני שבעומק נפשו צ'מברלין ריחם על הגרמנים. חשב שהשלום ורסאי, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היה אכזרי מדי, ורצה הוא לתקן. ואיך הוא תיקן את זה? על ידי שהוא נתן להיטלר לעשות מה שהוא רצה.
אז בוא באמת נזכיר, אם ציינת את חוזה ורסאי, אי אפשר פשוט לתת למונח הזה לעבור לידינו, לחלוף על פנינו מבלי שנזכיר בדיוק במה מדובר.
חוזה ורסאי...
סוף מלחמת העולם הראשונה.
בדיוק. וזה מאוד מעניין שהוא נחתם בוורסאי. מדוע? לא מפני שזה הרמון יפה, אלא מפני שב-1871 האימפריה הגרמנית הוכרזה בוורסאי. כאשר הפרוסים כבשו את צפון צרפת.
כלומר, היה כאן אקט מודע של השפלה.
משני הצדדים.
משני הצדדים.
כן.
אבל בעצם הצרפתים או בעלות הברית ביקשו להשפיל את גרמניה. דווקא במקום שבו הוכרזה עצמאותכם, דווקא במקום הזה אנחנו עכשיו נחתום איתכם על הסכם שאין איך להסתכל עליו אחרת, הסכם שמקצץ את כנפיה של גרמניה בכל מובן.
הסכם שנועד לקצץ.
כן.
אבל הוא לא עושה את זאת, מפני שהתעוררו התנגדויות גם באירופה וגם בגרמניה.
אבל רק נזכיר בהקשר הזה, ההסכם הזה בעצם מגיע אחרי התבוסה הגרמנית במלחמת העולם הראשונה. ובמסגרתה גרמניה גם נדרשת לצמצם לחלוטין את הכוח הצבאי שלה, וגם להשיב לצרפת את שני חבלי הארץ שעליהם הייתה מריבה, אלזס לורן.
בדיוק. ובכן, אני כשהייתי אחרי מלחמה באלזס לורן, אני ניסיתי להקשיב מה שמדברים אנשים ברחוב, והם דיברו כולם צרפתית. מדי פעם שמעתי מקרה כמה מילים באלזסית, כלומר בגרמנית עתיקה.
מה מקורו של חבל הארץ? זה בעצם למי הוא שייך?
שייך להיסטוריה.
אבל הריב היה בין צרפת לבין גרמניה.
בדיוק. זה למעשה חלק של גרמניה, אשר צרפת בהתפשטותה הצליחה לספח לואי 14 אליה. אבל אני רוצה להגיד לך שהייתי תלמיד תיכון בתקופה הזאת. וכאשר ההורים שלי והמשפחה הייתה נבהלת, הייתי מרגיע ואומר להם, גרמניה אותה גרמניה, המיקום אותו מיקום, השכנים אותם השכנים, כדי שהיא הפסידה במלחמת העולם הראשונה, היא תפסיד גם במלחמת העולם השנייה.
לפחות בחשבון ההיסטוריה הסופית צדקת בזה.
לגמרי, הייתי לגמרי שקט.
אם כי צריך לומר שמלחמת העולם השנייה לא הייתה תקופה של שקט בשום צורה.
זה היה צודקת, אבל...
אבל ידעת איך היא תסתיים.
המצפון היה שקט, כן. ואז התעוררה גם האהבה שלי הגדולה להיסטוריה.
אז אם אנחנו באמת עוסקים בהיסטוריה, אז דיברנו על חוזה ורסאי, שמביא את גרמניה לעמדה נחותה מאוד ביחס למצב שבו הייתה קודם.
מגביל את הצבא, 100,000 אנשים... אוסר לה לקיים חיל אוויר, אוסר לקיים חיל ים של ממש, אבל כל זה התפורר כאשר למשל אנגליה פתאום הסכימה שגרמניה תקים חיל ים שיהיה 45% מחיל הים האנגלי.
למה צ'מברלין בעצם נוטה כל כך הרבה חסד לגרמניה?
צ'מברלין לא הוכשר לפוליטיקה. הוא היה חייב לנהל את האחוזות של אביו. אחרי זה כל מיני סדרה של מיטות לא משונות, אלא טבעיות. במשפחת צ'מברלין הוא הגיע להיות ראש הממשלה.
ביד המקרה כמעט.
כן, אפשר להגיד שזה ביד המקרה. ולא היה ניסיון פוליטי. ומשום מה הוא קיבל חלק של התעמולה הגרמנית, ששלום ורסאי לא היה צודק.
אבל אני עוד מתעכבת על הנקודה הקודמת, הרי רשות הממשלה באנגליה לא עוברת בירושה.
נניח.
אז איך הוא מגיע?
מפני שזו משפחה, צ'מברלין, שכבר הייתה בשרות הממשלה, ומה שאת אומרת שלא בירושה, אל תשכחי שבית הלורדים כן עובר בירושה.
נכון.
ככה שהעניין המסורת באנגליה היא מאוד מאוד חשובה.
קיבלתי, רשמתי לפניי. אז צ'מברלין חש שחוזה ורסאי פגע בגרמניה בצורה לא מוצדקת.
רציתי לקח להעיר שאני מאושר מאוד שאין בית לורדים בישראל.
הערתך נרשמה. נחזור לאנגליה?
בבקשה.
צ'מברלין בעצם מרגיש שחוזה ורסאי עשה עוול לגרמניה.
בדיוק. הוא מרחם עליה. והוא גם היה פשוט המום על ידי התעמולה הגרמנית, אם כי היו אנשים בממשלתו,
כן.
כמו אנטון אידן, שאחרי זה בעצמו ראש ממשלה, אשר עשה מאמץ אישי, קנה ספרו של היטלר, מיין קאמפף, וחילק ספר אחד לכל חברי הממשלה הבריטית. ואחרי זה התברר שהם לא קראו אותו.
והוא חילק לא כי הוא אהב את הספר, אלא כי הוא רצה להזהיר את חברי הממשלה.
מפני שכל האמת וכל התוכניות של היטלר הם בספר הזה. ואי אפשר להגיד שהיטלר הסתיר את כוונותיו.
אבל אתה יודע, מהסיפור הזה עולה שלא רק צ'מברלין היה עיוור לכוונותיו של היטלרו. מה זה עיוור? זה היה לפניו, הוא לא רצה לראות. גם חברי הממשלה כולה, למעשה.
הוא אחריו, הוא היה ראש הממשלה, אז הם קיבלו את ההנחות שלו.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.
נדמה לי ששיא הסיפור הזה מגיע בפגישה של היטלר וצ'מברלין.
צ'מברלין ביקש שהיטלר יקבל אותו בגרמניה, מן השפלה, הולכת למנצח.
כן.
ושם הם חתמו איזשהו מסמך בלתי אפשרי, כאשר צ'מברלין חזר לאנגליה, ואנשים הריעו לו מפני שחשבו שהוא הציל את השלום. הוא נפנף בנייר הזה, ואמר, אני הבאתי שלום לדור הזה.
וזה קורה באיזו שנה?
ב-38.
כלומר, שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, צ'מברלין מתהדר בכך שהשיג שלום עם היטלר.
כן, ודרך אגב, אני מוכרח להגיד, להיות הגון, שהתלהבות באנגליה הייתה גדולה, מפני שהם פרדו במלחמה. הם לא שמו לב לחימוש הגרמני, ופתאום כשהתעוררו, הממשלה הבריטית הגישה שהיא לא מסוגלת לעמוד מול גרמניה.
איפה היה צ'רצ'יל בכל הסיפור הזה?
צ'רצ'יל היה רועם בפינה. הוא היה בפוזיציה, אם כי מפלגתו הייתה בשלטון מפלגה השמרנית.
כן.
והוא היה כל הזמן, דרך אגב, מאוד מעניין. לא רק שהוא הבין מי זה היטלר, אבל היטלר הבין מי זה צ'רצ'יל. וגם כשעדיין היה בפוזיציה, היטלר שנה אותו מאוד. כי הוא חש שהרע שלו
כן.
יצא מן האינדיש הזה.
איך אבל באמת גרמניה מצליחה להתעצם ולהתחזק כל כך עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה, אם חוזה ורסאי אמורה להגביל אותה?
א', חוזה ורסאי הגביל את הקיום של הצבא הגרמני באזורים הסמוכים לגבול עם צרפת. היטלר החליט שהצבא הגרמני כן ייכנס, אנגליה לא עשה דבר, צרפת שבחדה מבדידות, אם היא לא תלך יחד עם אנגליה, הסכימה גם היא. אבל מי שהיה באמת הקורבן הייתה צרפת ולא אנגליה.
כן.
מפני שהוא תפס את האזורים הסמוכים לגבול הצרפתי.
אז בעצם בעלות הברית רואות את גרמניה הולכת ומתחזקת, בניגוד להסכם שנחתם, ולא עושה דבר?
שום דבר. זה מפתיע. מפני שסוף סוף אלה היו אנשים ששלטו גם בצבא, ועל חיל האוויר, ועל צי הכי גדול וחזק בעולם.
וגם היו כבר לימודי מלחמת העולם הראשונה, זה לא שהם חיו באיזו מציאות אידילית שאין מלחמות והכל בסדר.
ונוסף לזה, כפי שאני סיפרתי, אידן, אנטון אידן, חילק, מיין קאמפף, לכל חברי הממשלה.
אתה יודע, אבל
בתרגום אנגלי דרך אגב, לא בגרמנית.
אני חושבת, אבל תוך כדי שאני ככה שואלת אותך את השאלות, יכול להיות שדווקא מלחמת העולם הראשונה יצרה אצלם איזושהי שעננות, שדווקא מכיוון שהייתה המלחמה הראשונה, והם הרגישו שהם לא רק הרגישו, הם באמת ניצחו, הם חשו שבמקרה הזה אין מה לחשוש, כי מלחמה נוראית כל כך קשה, כל כך לא תפרוץ שנית. את
צודקת, לגמרי, כן. והיטלר בנה על זה. ואני רוצה להגיד לך שהוא כל כך תפס את חולשתו של צ'מברלין, שהוא שיחק איתו כמו ילד עם צעצועים.
אז דיברנו עד עכשיו על התמונה העולמית, ועל כך שהיטלר הולך ומתחזק, למעשה מצליח להונות את צ'מברלין ובכלל, לגרום לשקט יחסי סביבו. לא ניכנס עכשיו להסכם ריבנטרופ-מולוטוב, שגם הוא בעצם מעיד על אותה מגמה. היטלר מצליח לגרום לרוסים לחשוב שהוא בן בריתם, ואחר כך כמובן יצא נגדם ובצורה משמעותית מאוד, אבל
בעבודה צבאית,
כן?
תוקף אותם.
בהחלט, אבל הוא בעצם ממשיך באותו קו, הוא מרמה במובן מסוים את
המנהיגים
סביבו, ומצליח.
מצליח, זה עודד אותו, זה יסיט אותו, להיות ויותר ויותר תוקפני.
כן, אבל אנחנו בעצם רוצים להתרכז בתוכנית היום במה שקורה בתוך גרמניה. כי התדמית שתמיד יוצאת ממה שאנחנו שומעים, קוראים, לומדים, זה שהיטלר סחף את גרמניה כולה אחריו, כאיש אחד. והספר הזה שבו אנחנו עוסקים היום, ולקירי בעצם מגלה, מספר לנו על כך שהיו גושי התנגדות לא מעטים להיטלר.
המונים נסחפו, אבל האינטליגנציה פחות, ומי שבאמת התנגד להיטלר, זה הצמרת הצבא, כלומר הצולה הגרמנית, שהם לימודי ניסיון, וניהלו את גרמניה מאז ימי הביניים. אלה הבינו שהוא אדם מאוד מסוכן, והתחילו להתאחד נגדו בשלב מוקדם מאוד.
כבר בשנות ה-30, כשהמפלגה הנציונל סוציאליסטית עולה לשלטון, או מתחילה להתחזק, כבר אז ישנם כיסי התנגדות להיטלר.
באותם החוגים שאני הזכרתי, כן. אל תשכחי שהמפלגה נקרא סוציאליסטית, והלכה עם דגל כמעט אדום, וגם חגגה אחד במאי,
כן.
בחגיות. על כן זה הסיר את השכבה השרצת הגרמנית על הסכנה התמונה.
כלומר, בשלב הראשון שבו היטלר הולך ומתחזק, הוא מציג את עצמו בתחילה כמנהיג פועלים.
בדיוק.
What was sent to the soldier's wife from Oslo over the sound? From Oslo he sent her a collar of fur, how it pleases her, the little collar of fur, from Oslo over the sound. What was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam? From Amsterdam he got her a hat, she looked sweet in that, in the little Dutch hat, from the wealth of Amsterdam.
האצולה האינטלקטואלית או האליטה האינטלקטואלית של גרמניה כבר אז מבינה שיש כאן סכנה?
היא הייתה מאוד קרה. אמנם היו כמה אצילים שהיו נאצים, אבל בדרך כלל הם היו פטרוטים גרמנים ולא במפלגה של היטלר. והם הבינו שהיטלר מביא לאסון. אמנם הוא כתב ספר ששם הוא טוען, תובע, שגרמניה, לגרמניה תינתן מרחב מחייה, אבל אותם אנשים שהזכרת ידעו שמרחב מחייה זאת אומרת להיכנס לארצות אחרות, וזה היה גורם למלחמה, מה שבאמת קרה.
כי המונח מרחב מחייה על פניו נשמע מאוד פסטורלי.
כן.
פשוט צריך עוד מרחב למחייה. נמצא אותו מאיפשהו.
בחמה.
כן, אבל באמת המשמעות של השגת מרחב מחייה נוסף הוא כיבוש של מדינות אחרות.
ואני רוצה להגיד לך שגרמניה של היום, שיותר קטנה שהייתה אי פעם, חיה טוב מאוד.
בהחלט.
כן.
אבל אם אנחנו חוזרים באמת לאותה תקופה שבה מדובר, בוא נסרטט אולי את מסלול העלייה של היטלר, כדי שנוכל להבין גם מי בעצם מתנגד לו.
טוב, העלייה הייתה המונית. העלייה הייתה דמוקרטית, יש להודות בזה. הוא כבש את הרייכסטאג, הפרלמנט הגרמני.
בבחירות?
בבחירות, כן.
ממי הוא לוקח את השלטון?
סוציאל דמוקרטים, שהם היו מתונים מאוד, הומנים מאוד, לא כל כך מעשים, אבל למעשה הם הקימו את גרמניה המודרנית. הדגל שלהם הוא דגל של היום. שחור, צהוב, אדום.
כן.
הנאצים בזו לדגל הרפובליקה של ויימאר. הם טענו שהצהוב שבדגל הוא צורת אווזים, גנזה דרק.
שזה טיעון מעודן ואלגנטי נגד הדגל הזה.
דרך אגב, הם רצו לעזור לצבעים של הקיסרות, והם הצליחו את זה. כשהיא הגיעה לשלטון, הדגל חזר להיות אדום, עם צלב קרס שחור באמצע, בתוך מעגל לבן.
אז מה עולה בגורלם של הסוציאל דמוקרטים? כלומר, האם ההתנגדות הגרמנית להיטלר מורכבת בעצם מהמנהיגים שהפסידו לו, מהפוליטיקאים שאותם הוא הדיח?
אני רוצה להגיד לך, היה גם עניין שנקרא הדלקת הרייכסטאג. בימים הראשונים בשלטונו באה פתאום שמועה או ידיעה שהרייכסטאג, הפרלמנט הגרמני, בניין גדול ויפה, עולה באש. הגסטאפו, כלומר המשטרה החדשה של הנאצים, מוצא איזה הולנדי, מרטין ונדר לובה, בתוך הרייכסטאג. אני לא יודע אם הוא היה, או הם לא הביאו אותו, אבל הוא היה קומוניסט. הוא היה קומוניסט הולנדי, ולא חבר המפלגה הקומוניסטית הגרמנית. ועל כן, ביד צעקה גדולה, שהיטלר עמד בראשה, הנה, הנה, הקומוניסטים הנאצים להשמיד גרמניה, ונדר לובה, נידון למוות והטיזו את ראשו.
ויודעים מה באמת קרה שם?
מישהו הציט את הרייכסטאג.
לא, אבל יודעים מי זה היה? יכול להיות שזה היה...
הגסטאפו, גרינג, אמר בראש המשטרה של פרוסיה, אל תשכחי שגרמניה הייתה מחוקת עדיין בארצות שונות, שהיו חלק של המדינה הגרמנית.
כן.
וגרינג, שותפו של היטלר, הוא היה שר המשטרה של פרוסיה, והוא ניהל את הפרשה הזאת של שריפת הרייכסטאג.
אז זו הייתה עלילה של ממש.
בוודאי.
שמטרתה להראות אנחנו שומרי גרמניה וסמליה, אנחנו הנאצים, מתנגדנו, הקומוניסטים ואחרים, מבקשים להשמיד את גרמניה.
לא רק הם, גם הסוציאל דמוקרטים.
אז זהו, עליהם שאלתי, מה קורה לסוציאל דמוקרטים שמידיהם היטלר תופס את השלטון?
הם נאסרו. אבל הם מנעתי רגע הזה, היו ביניהם אנשים שהחליטו להקים מחסום מול כוחו של היטלר.
אז מכאן צומח גרעין ההתנגדות לנאצים?
כאן יש גרעין התנגדות, אבל עד בגרמניה, עד שהמעמד השליט, האריסוקרטיה, לא לוקח חלק, אין ליוזמה הזאת סיכוי גדול.
Da Praga alla sua donna cosa il soldato regalo? Paio di stivaletti ed un saluto a lei mandò. Questo il soldato le mandò. E da Varsavia la donna cosa il soldato regalò? Un bel bustino a colori, che bei colori a lei mandò. Questo da Varsavia arrivò. Da Oslo alla sua donna cosa il soldato regalò? Da Oslo una sciarpetta forse ti piace a lei mandò. Questo a lei da Oslo arrivò.
מתי מצטרף את האריסטוקרטיה? רק שהיטלר מפסיד?
לא, לא. זה נכון שיש טענה כזאת שהם התעוררו, אבל אני יכול להעיד שהם היו נגד היטלר מן הימים הראשונים של שלטונו.
במה זה בא לידי ביטוי?
קודם כל, הם נדברו.
ביניהם?
ביניהם. והם החליטו שהוא יביא לאסון על ידי זה שהפוליטיקה שלו היא לא מתונה, והוא ירגיז את כל העולם, והוא יעשה שכל העולם יתאחד נגד גרמניה. מה שקרה עד הסוף.
אבל אתה יודע, היו לא מעט מקרים בהיסטוריה שבהם האריסטוקרטיה התנגדה לשליט זה או אחר, ובכוחה, כי אין מה לעשות, האריסטוקרטיה, בטח במדינות אירופה, כוחה רב. והאריסטוקרטיה הצליחה להפיל את אותו שליט שלא התנגדה. במקרה הזה, זה ממש לא המצב. האריסטוקרטיה, גם אם היא התנגדה, כפי שאתה אומר, לא מצליחה להביא לשינוי בפועל.
היא כן הצליחה, כלומר, היא הוציאה מתוכה קבוצה של פעילים שהתכוונה לשני דברים. א', לרצוח, לחסל את היטלר,
okay.
ב', להקים אחרי הירצחו ממשלה חדשה שמבוססת על חוקת ויימר, כלומר של הרפובליקה הראשונה,
כן.
והיא תעשה שלום.
הקבוצה הזו שמבקשת, כפי שאתה אומר, לרצוח, לחסל את היטלר, מורכבת מאצילים בלבד, עשירים
לא.
בלבד, או שכאן כבר אנשי הצבא משחקים תפקיד?
כן, שבדרך כלל אנשי הצבא היו במקרה, בהרבה מקרים אצילים בעצמם,
כן.
אבל היו גם בורגנים, והיה גם אדם, הם החליטו אפילו להקים ממשלה חדשה שתשלוט אחרי הירצחו של היטלר. ובאותה ממשלה החדשה הם הכניסו גם סוציאל דמוקרטים.
אבל איך זה מתאפשר? הרי הצבא נשלט על ידי אנשיו של היטלר.
לא. הצבא נשלט על ידי קציני קריירה. והיטלר ידע את זאת. והוא שנא אותם. ומעניין מאוד כאשר הייתה התנגשות שלא הצליחה.
שתכף נגיע אליה?
כן. מוסוליני בא לבקר אצלו, ואז הוא הראה לו פועלים שעבדו בפסי הרכבת, אמרו, אנשים כאלה לא קמו נגדי. נגדי קמו אריסטוקרטים ואצילים.
אבל בכל זאת, הצבא הוא זה שמבצע את פקודותיו של היטלר. הצבא בשלב הזה כבר נמצא בכל רחבי העולם וחובש, הוא מנסה לפחות בחלק מהמקומות לכבוש.
גם הוא מצליח.
ומצליח
כן.
תחת פקודתו של היטלר.
נכון. אבל האמת היא שאלה, הניצחונות של הצבא הגרמני הושגו נגד מדינות רקובות. יש ספר של מרק בלוך, ההיסטוריון הצרפתי היהודי,
כן.
שקורא לו מפלה מוזרה. שהוא רוצה להסביר שניצחונה של גרמניה על צרפת הייתה רק בגלל הריקבון הפנימי של הצבא הצרפתי.
אז זה מאוד הפתיע אותי שקראת לצרפת מדינה רקובה, בתור אוהב צרפת שכמוך.
האמת מעל הכל.
אבל מה היה רקוב בצרפת?
קודם כל, הגיל של הקצינים היה הרבה יותר גדול.
מבוגרים.
הקצינים הגרמנים היו יכולות הילדים של הקצינים הצרפתים.
זה היה להם יתרון.
לא היה מקרה.
כן, היה להם יתרון של כוח, נעורים, וגם אני מתארת לעצמי שכנוע, כי כשאתה כבר מבוגר,
מכירות ההחלטה,
יש לך משפחה, והנחישות אני מתארת לעצמי יכולה להתפוגג עם השנים, עם הגיל.
לצערי, כן. היטלר גם השיג הישגים פוליטיים גדולים מאוד.
כן.
קודם כל, אוסטריה. היטלר לא היה גרמני, הוא היה אוסטרי. ונשיא גרמניה שמלפני היטלר, פאול פון הינדנבורג, קרא לו הרב תוראי צ'כי בנהג. הוא לא היה צ'כי, הוא היה אוסטרי. כן.
ויש גם שמועות כמובן על דם יהודי שפיפע בעורקיו.
כל זאת בעיה מפני ש... היטלר דאג שכל התעודות הקשורות עם לידתו
יושמדו.
יושמדו, כן.
אז זה נותר רק בגדר שמועה.
כן, אני מקווה שהתעודה תתגלה. אבל כן, אני לא מעוניין שמישהו יוכיח
שהיטלר הוא בעצם יהודי.
כן, עוד זה
חסר. אין ספק שאנחנו לא רוצים לקבל אותו. אין ספק בזה בכלל. אבל דיברנו על ההתנגדות בתוך הצבא להיטלר, באילו דרגים מדובר?
גנרלים.
כלומר, הדרגים הגבוהים.
בוודאי. מפני שהם הבינו את המצב, והם ידעו שגרמניה יוצאת נגד כוחות עליונים, סוף סוף שום דבר לא השתנה במבט אירופה, מאז מלחמת העולם הראשונה. אותם הכוחות שהיו נגד גרמניה אז, הם גם נגד גרמניה היום.
אני חושבת שאולי כדאי למפות את גופי הצבא והמשטרה השונים שהיו בידי גרמניה, כדי להבין גם מי שייך לאן. הרי אנחנו יודעים על הגסטאפו, על האס-אס, אנחנו יודעים על הצבא הגרמני. מה הוא מה בסיפור הזה?
הצבא הגרמני היא צבא של גיוס כללי. אם כי חוזה ורסאי הגביל אותו ל-100,000 איש, הגנרלים הגרמנים הצליחו להרחיב מאוד מאוד את הגבולות, ושהצבא היה יותר גדול ממה שהותר לו.
כן.
נוסף לזה, האנגלים הסכימו שהצי הגרמני
יגיע גדול בהרבה.
35% של הצי הבריטי, והצי הבריטי היה הגדול ביותר בעולם, כך שזה היה מאוד לא זהיר. והיו גם פלוגות של הצבא הפרטי של המפלגה.
פלוגות הסער.
פלוגות הסער,
האס-אס.
לא, היו שתיים, והייתה יריבות ביניהם. ובינינו ובין עצמנו היה גם קרב. והיטלר תמך באס-אס כדי לחסל את האס-אה. וזה הייתה בלילה הסכינים הארוכות.
והגסטאפו זה כוח השיטור.
הגסטאפו גאי משטץ פוליצאי. זאת אומרת, משטרת המדינה הסודית. שלא הייתה כוח סודית, מפני שכוח הרגיש את קיומה.
כן. אבל את מלחמות גרמניה, שאותן ניהל היטלר, מוביל הצבא הגרמני.
בוודאי. קודם כל, אוסטריה. סוף סוף הוא בעצמו היה אוסטרי. ואוסטריה הייתה גם במילה פשיסטית, בסגנון אחר.
כן.
פשיסטית קתולית. וטענה שהיא חייבת להיות עצמאית. והיטלר רצה להוכיח שהוא מאחד את כל דוברי הגרמנית בעולם, וזה כלל את אוסטריה. הוא טען שהוא זקוק לאנשלוס, טיפוח. והאמת היא שבתוך אוסטריה היו רבי נאצים. הנאצים רצחו ראש הממשלת אוסטריה דולפוס, וראש הממשלה של אז, שושניג, לא רצה להיכנע להיטלר.
כן.
והוא רצה לקיים משאל עם, שהשאלה הייתה, אתם רוצים שאוסטריה תהיה עצמאית, כן או לא? והיה ברור שהוא יצליח. על כן היטלר הקדים אותו, ופלש לאוסטריה ב-38, והעיתונות הבריטית כתבה, מה אנחנו רוצים? הגרמנים חזרו רק לשטחים שלהם הקודמים.
כלומר, במקום להבין שמדובר בעצם בסימן מקדים לתאוות הכיבוש, שבאמת אינה יודעת צובע, של היטלר, הם ראו בזה צעד לגיטימי של הגרמנים.
היו כמה שמרנים בעיקר.
בוא נחזור לצבא הגרמני. אני מנסה להבין איך יכול להיות שמצד אחד הצבא הגרמני למעשה מבצע את כל רצונותיו של היטלר. הוא זה שכובש עבורו את העולם.
ראית אתה.
אבל אתה מדבר כל הזמן על גנרלים בדרגים מאוד גבוהים שמתנגדים לו. אז איך זה מתאפשר? איך זה קורה? איך זה דר בכפיפה אחת?
פשוט מאוד, הם פחדו להתאחד. הם חשבו שזה למעשה מרדני.
כלומר, כל אחד מהם החזיק בביקורת שלו, אבל לא היה להם את האומץ לעשות מעשה, ולכן הם המשיכו ללכת בקו של היטלר.
הם ניברו ביניהם.
כן, אבל לא ההינו לעשות, לבצע פעולה.
Eines schönen Tages befallen uns unsere Oben, die kleine Stadt Danzig für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Polen eingebrochen und haben es erobert in 3 Wochen. Eines schönen Tages befehlen uns noch unsere Obern, den Boden der Tiefsee und den Mond zu erobern. Und es ist schon schwer hier in diesem Russland, und der Feind ist stark und der Heimweg unbekannt. Gott bewahr uns und führ uns wieder nach Haus. Für uns wie nach Haus.
והפרשה השנייה הייתה בעיית צ'כוסלובקיה. בצ'כוסלובקיה היה מיעוט גרמני, הסודטן. ותחת הצעתה של היטלר, הם רצו למשל לפרק את צ'כוסלובקיה. והיטלר שיחק איתם בצורה מצוינת מבחינה פוליטית. בראש הסודטן היה מורה להתעמלות, היינליין, שלא היה גאון גדול. אבל היטלר תמך בו, והסודטים קודם כל רצו אוטונומיה, והאנגלים היו מוכנים לקבל. פתאום היטלר שינה את פרצופו ודרש שהסודטים יספרו לגרמניה. וכאן הייתה בעיה, מפני שצ'כוסלובקיה הייתה מבוצרת יפה, ויכלה לעמוד מול לחץ גרמני, כי הייתה לה גם ברית עם צרפת. וגם ברית עם ברית המועצות, והיטלר ידע את זאת. על כן הוא רצה לסלק את צ'כוסלובקיה, והוא הצליח על ידי הסדת הסלובקים נגד הצ'כים, ועל כל מיני סידורים אחרים. וב-15 במרס 1939 הוא שלח את הצבא לתפוס את פראג, בירת צ'כיה.
אוקיי. Okay.
ומינה מושל נאצי על צ'כיה. הוא גם שינה את שמה, בוימונד מיירן, בוהמיה ומורביה. אבל זה הדליק גם פנס באנגליה.
כאן כבר הם לא יכולים להסכין עם הדבר הזה.
אבל גם בגרמניה, אז התחילו גם הגנרלים להבין שהוא יביא למלחמה.
שזה לא רק דיבורים.
כן, במלחמה הזאת גרמניה תנוצח. מפני שמצבה אינו שונה מהצבא במלחמת העולם הראשונה.
אבל באיזה שלב ההתנגדות הזו והביקורת של הגנרלים הופכת למשהו ממשי ש...
ב-38 הם התחילו להתדבר, הם מעלים אפילו את הרעיון של ממשלת צללים. במקרה שהיטלר יחסל, מי ישלוט בגרמניה? ואפילו הם מרכיבים ממשלה.
עד כדי כך.
כן. וראש עיריית לייפציג, גדלר, היה חייב להיות קנצלר, כלומר, ראש הממשלה, שהוא התחיל להסתכסך עם הנאצים בעיר שלו, לייפציג, על מה? על פסלו של פליקס מנדלסון ברטולדי. הם רצו לסלק, כמובן, פסלו של מלכין יהודי.
כן.
הוא התנגד.
מעניין.
והוא, עד הסוף הוא הסכים שהפסל יובר למקום צדדי.
אבל לא שיערס.
אבל הם הרסו את הפסל.
הם כן הרסו אותו.
כן, דאפ. וגדלר היה אדם מאוד חביב, ידע אנגלית, והיה נוסע כל הזמן על פני אירופה, ולא פעם הגיע לאנגליה, ביקש להתפגש עם צ'רצ'יל, ואמר לצ'רצ'יל, אתם חייבים לעצור אותו.
זה עוד לפני שהיטלר מתחיל במלחמה.
כן, בוודאי. ונוסף לזה, היה באותה ממשלת צללים שהורכבה,
כן.
היו אישים, היו גם סוציאל דמוקרטים, קומוניסטים לא היו, אבל היו...
לא צריך להגזים, אתה אומר.
כן. היו צנטר פרטאי, כלומר, מפלגת המרכז הקתולית,
כן.
שהייתה הכי חשובה בגרמניה לפני היטלר, ולארגון הזה היה חסר אולי נפש צעירה ומהפכנית, והיא נמצאה בשטאופנברג.
מי היה פון שטאופנברג?
הוא היה קצין, כמובן, קלאוס שנק פון שטאופנברג, שהיה גיבור מלחמה.
אם אני לא טועה, ממש לאחרונה נעשה סרט עליו בחיכובו של תום קרוז, כך שהוא הפך להיות עכשיו גיבור גם... בתעשיית הזיכרון ההוליוודית, שיש לה חלק חשוב בקביעת ההיסטוריה.
את צודקת, אגמרי, אבל הוא היה אדם מאוד סימפטי. והוא החליט שיש לעשות מעשה. המעשה הוא רצח היטלר.
מתי זה קורה?
הוא חושב על זה מזמן. הוא, אגב, היה גם גיבור מלחמה בתוניסיה. אל תשכחי שגרמניה הייתה בעלת ביתה של איטליה, אבל גם לחגום באפריקה, בלוב.
כן.
עד שהם...
כדי להגן על האינטרסים האיטלקיים.
האיטלקיים.
של מוסוליני.
איטלקיים למעשה היה רחיים על ראשו של גרמניה, כי הוא יותר הפריע ממה שעזר. אבל שטאופנברג היה קצין בתוניסיה. תוניסיה זה המקום האחרון, כאשר הגרמנים נלכדו על ידי האמריקאים שנחדו בצפון אפריקה, והאנגלים שיצאו ממצרים.
כלומר, אנחנו כבר בחלקה השני של מלחמת העולם השנייה, כן, אחרי כן. שארצות הברית נכנסה למלחמה.
כן. דרך אגב, היו בגרמניה רבים מאוד שאחרי נכנסת ארצות הברית, הבינו שהמשחק הוא עבוד. בצדק.
היטלר עצמו לא.
לא, בשום אופן לא.
In Erwägung unserer Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod.
Also Tor von Stauffenberg nimmt sie bei Tunisien.
הוא פצוע קשה, הוא מאבד יד, זרוע אחת, ואת האצבעות ביד האחרת.
כן.
אבל הוא אפילו מצטיין שהוא יכול להתלבש בעזרת השיניים שלו. הוא מעלה את, את ה... הוא היה אדם בעל מרץ גדול מאוד, והוא הגיע למסקנה שחייבים לרצוח את היטלר, לחסל את היטלר, כדי להקוט את השטח.
אבל צריך לומר ביושר, הרצון הזה של פון שטאופנברג לרצוח את היטלר לא נובע מכך שהוא מזועזע עד עמקי נשמתו מחוסר האומניות של היטלר ומפעל ההשמדה של היהודים. הוא רוצה...
גם זה קיים.
גם זה קיים, אבל בוא נגיד שאם היטלר, אם הוא לא היה חושש לעתידה של גרמניה...
בצירות גרמני.
בדיוק. כן. זה מגיע מהמקום של ההפסד המתרגש על גרמניה ומהחשש שהיטלר יוביל את גרמניה בסופו של דבר לחיליונה. משם זה מגיע.
בצדק. ואני רוצה להגיד לך ששטאופנברג סקר בחוג שלו, והחוג שלו היא קרייזאו, זה חוג של אינטלקטואלים אנטי-נאצים, שהיה מאוד פעיל בגרמניה, והוא פעל במחתרת, אם כי היטלר עד הסף נודע לו שהחוג הזה קיים. היו מקרים שהיו אבות שאמרו לבניהם, אתה חייב להתפוצץ עם היטלר כדי להרוג אותו. כלומר, עד כדי כך הייתה השנאה להיטלר גדולה בחוגים האלה. והיו מקרים שניסיונות לשים פצצה במטוס שלו.
עוד לפני הניסיון של פון שטאופנברג.
כן, כן. וכל פעם זה נכשל. ברגע מסוים אפילו היטלר שידע על זאת, אמר אני בן על מוות.
אז היו ניסיונות חוזרים ונשנים של גרמנים לחסל את היטלר.
כן. ואז בא פון שטאופנברג, נמרץ וצעיר, הוא אמר אני לא אשלח את מישהו, אני בעצמי.
כן.
אביא את הפצצה. והוא הולך, והוא נתקבל במטהו של היטלר, מפני שהיה קצין שהצטיין במלחמה באפריקה, ואז הוא החליט שהוא בעצמו יביא את הפצצה, ושם אותה בתיק, בתוך החדר, ששם היטלר עמד, ודן על המצב, המצב היה מאוד גרוע,
כן.
שזה היה אחרי המפלה ברוסיה.
כבר ב-44.
בדיוק, והרוסים רדפו אחרי גרמנים, ועוד מעט הם יפלשו לגרמניה גופה.
כן.
ואז פון שטאופנברג מביא את הפצצה.
מאיפה הוא משיג אותה?
היא שצבה, זה לא קשה להשיג.
אבל הוא פועל לבדו או שיש
לא,
מאחוריו אנשים?
ודאי, ודאי. אל תשכחי שהוא הקים גם ממשלה שהייתה חייבת לפעול.
אותה ממשלת צללים, אבל חשוב להדגיש שזו לא
הייתה
פעילות...
הייתה ממשלת צללים שהייתה חייבת לתפוס את השלטון...
אחרי מותו של היטלר.
ברגע שהיטלר ניצח.
ברור, אבל חשוב להדגיש שזה לא... זו לא פעילות של איש אחד.
לא, מה פעילות?
יש כאן כנונייה שמגיעה באמת לכל הדרגים, אתה אומר גם בצבא, הדרגים הגבוהים ביותר, הוא לא פועל לבדו.
ושטאופנברג שם את התיק בחדר.
הוא מגיע לפגישה עם היטלר.
כן.
הוא נמצא איתו בחדר.
בדיוק.
שם את התיק עם הפצצה.
כן. יוצא החוצה מפני שמחכה בחוץ לשמוע את ההתפוצצות.
כן.
וברגע הזה הוא קופץ במטוס כדי לטוס לברלין, לתפוס את השלטון.
אבל הוא לא יודע שההתפוצצות הזו לא הצליחה להרוג את היטלר.
לא, מפני שכנראה איזה גנרל דחף את התיק, לא במקום שנועד לו.
כן. וכך חייו של היטלר ניצלו.
כן, וחייו של שטאופנברג לא.
כי הם תופסים אותו.
תופסים אותו, כן. כלומר, הוא חוזר, ובמשך כמה שעות הוא אדונה של ברלין.
כי הוא משוכנע שהוא הצליח לרצוח את היטלר, הוא מתחיל כבר במלאכת הרכבת השלטון החדש.
שכבר היה קיים.
כן.
גם בפריז, וגם
הכבושה. בברלין.
גם בברלין.
אבל אז מגיע אליו ידם של הנאצים.
לא, מגיע אז השידור. היטלר
לא
מדבר.
נרצח.
ברדיו.
הוא נפגע דרך אגב? הוא נפצע?
הוא כאב באוזן, כן. והוא אומר שקרה משהו בוגדני ושפל ושופך את אותה אהבת עצמו על גרמניה.
Und der Heimisch, der hat Zähne und die trägt im Gesicht und McGee's der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht die Ecke, den man Mackie-Messer nennt.
אז פון שטאופנברג שומע את הדברים, אני מתארת לעצמי שהוא צריך לברוח, לנוס על חייו.
אין לו לברוח. כי היטלר דואג שהוא יאסר, והוא נידון למוות על ידי בית משפט צבאי, והוצא להורג באותו לילה. וכשהוא יעמד מול כיתת היורים, הוא קרא, "Es lebe das ewige Deutschland, תהיה גרמניה הנצחית." 7,000 אנשים נאסרו.
7,000 אנשים?
כן, כן. ואיזה 4,000 הוצאו להורג. כל מי שהיה קשור, פחות או יותר.
אז היו מעורבים בניסיון הזה לרצוח את היטלר אלפי אנשים, אלפי בני אדם.
אני חושב שהגסאפו גם מצא אנשים שלא היו מעורבים.
כן.
אבל שרצו לחסל.
אבל עדיין, עדיין מדובר פה לא בעשרות, עשרות בודדות של אנשים שהתאגדו.
לא, לא, הנה.
לפחות מאות.
כן, כן. אבל אחרי הניסיון הזה, ההירואי, התקווה לחסל את היטלר פגע.
כן.
והצורך שהיטלר בעצמו יעשה את זה, כשהתאבד בבונקר שלו בברלין.
עם תום מלחמת העולם השנייה.
כן.
מי תופס את השלטון אחריו?
הממשלה הדמוקרטית.
אותם סוציאל דמוקרטים שהודחו על ידו, או שהם כבר...
לא, ממשלה קתולית, אפשר להגיד, וממשלה שמשתפת פעולה עם בעלי הברית, ורוצה שגרמניה תהיה דמוקרטית, קונסטיציונית. ככה שלמעשה, כל הניסיון של היטלר לשנות את גרמניה מן היסוד, נכשל.
ויש דיון מאוד מעניין בעמדה של גרמניה כלפי מלחמת העולם השנייה, וכלפי היטלר כמובן, כלפי השואה, אחרי המלחמה. כי פתאום רואים, אפשר לראות את זה גם בסרטי הקולנוע שלהם ובכתיבה שלהם. במשך תקופה ארוכה הגרמנים מציגים את עצמם, דרך אגב כמו שהאיטלקים עושים גם, כקורבנות גם הם של השלטון הנאצי ולא כמי שהעלו אותו.
אני רוצה להגיד לך, כשאני הייתי ברחוב שטאופנברג, איפה זה? זה בברלין. איפה הלכתי? למשרד הביטחון הגרמני, שהוא היום מוזיאון, עם שם שטאופנברג. תענוג.
הוא הופך לגיבור.
ובצדק.
אבל, בצדק רב, אבל זה גם מאפשר לגרמנים, במובן מסוים, לנקות את מצפונם. כי הם אומרים, תראו, לא כולנו נסחפנו אחרי היטלר. בעצם... אנחנו היינו קורבנות שלו, ממש כפי שאחרים היו קורבנות שלו, היינו שבויים בידיו. וזה לא נכון.
יש המון תיאוריות. יש תיאוריה של היסטוריון יהודי, שקורא להם הרוצחים מרצון, שהם ניצלו ונהנו. ויש כאלה שמדגישים את החוגים שאני דיברתי עליהם.
של ההתנגדות.
שהתנגדות, שהייתה התנגדות מתמדת.
אבל צריך לקבל את העובדה שכנראה היה גם וגם. כלומר, שזה לא סיפור של התנגדות גורפת, או סיפור של תמיכה גורפת. היו כיסי התנגדות, אבל עדיין העם הגרמני הוא זה שהעלה את היטלר לשלטון, והוא זה שהלך אחריו במשך שנים רבות.
את צודקת. אפשר להגיד שהיטלר הוליך אותו שולל, אבל זה לא יכול להזיק את זה. בכל אופן, היום העם הגרמני יודע מי זה היטלר.
בהחלט.
תופס את זה. ויש עכשיו הרצאה גדולה מאוד לאנשי שטאופנברג בגרמניה כולה.
שעה היסטורית. הוולקיריה והזאב. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על ההתנגדות הגרמנית לנאצים. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, רפי קופפר, טל יוגב ואסף סיטון. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת היוצרים ברטולד ברכט, אנטון קארס, איב מונטן, מילווה, קורט וייל, הנס אייסלר, מרלן דיטריך ומריאן פייספול.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marley. With me, Lily Marley. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marley. For you, Lily Marley. Marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene.